עכשיו, לפני שנתחיל לקרוא בפרק הראשון, בעמוד קכ"ט, שבפרק הזה רבנו בחיי מגדיר מה זה בעצם ביטחון. אנחנו נקדים איזו הקדמה שתסביר לנו מה החשיבות הגדולה של כל ההתמודדות עם כל הפרטים שרבנו בחיי יתאר לנו כאן בהרחבה. כל מידה בנפש נובעת מאיזה ציור מסוים. זה חוכמה מסוימת שמציירת לך ציור את הדברים. בחסידות מבואר שאין מידה, אין מידה שבמהותה היא רעה. כל מידה, המהות של המידה, למשל, שאנחנו עסוקים עם פחד, ודאי שנקודת הפחד, המהות, עצם מידת הפחד, היא חלק מלתי נפרד מהקיום של האדם בעולם. בלי פחד אדם לא ייזהר מסכנות, בלי פחד. יש, עצם הפחד הוא חיוני. כמו שלמשל תאווה, עצם מידת התאווה היא חיונית, היא לא רעה. כי בלי מידת התאווה, אדם לא יכול לחיות. אז כל מידה, הכוח הפנימי של המידה, ההוויה הפנימית של המידה, היא לא רעה, היא לא טובה. גם אם היא מידה טבעית, מידה של קליפת נוגה בלשון של החסידות, מידה של הנפש הבהמית, לא רק מידה אלוקית, לא רק מידה שמופנית כלפי מעלה, למשל אהבת השם או יראת השם, שזה פחד אמיתי. נאמרים פה על מידה שבאה מהנפש הטבעית, מהנפש הבהמית שבאדם, שוודאי הנפש הבהמית שבאדם והמידות הטבעיות הן מעורבבות טוב ורע, כמו שכתוב בתניא, אבל המידה, עצם המידה, גם במידות הטבעיות, זה לא רע, זה טוב. זה הטוב שבנוגע. פחד, בעצם החוויה של פחד זה טוב. תאווה, עצם חוויית התאווה היא טובה, לא שלילית. איפה מתחיל, או איפה מתחילה הבעייתיות במידות הטבעיות? שבו אנחנו אומרים, הפחד זה מידה רעה, או התאווה היא מידה רעה? הובא בחסידות שהבעיה היא לא בעצם המידה, אלא בציור שהמידה נמשכת אליה. זאת אומרת, יהיה ציור, לכן כתוב שיצר הרע, יצר מלשון ציור. יהיה ציור מסוים של המציאות, שכשהמידה נמשכת, הציורים יכולים להיות ציורים נכונים וציורים בעייתיים, שליליים, וכשהמידה נמשכת לציור שלילי, היא הופכת להיות מידה רעה. לעומת זה, כשהמידה נמשכת לציור אמיתי ונכון, אז המידה היא בעצם טובה. לדוגמה, בצורה הכי פשוטה, אם אתה מפחד ממה שלא ראוי לפחד, מה המשמעות שאתה מפחד ממה שלא ראוי? יש לך איזה דמיון, אדם, אתה מפחד מבן אדם, אתה מפחד, יש רמות ברמות של פחד. יש אנשים שמפחדים גם מצל, חוסר מציאות לגמרי. צל הרים נראה להם כאנשים, כמו שכתוב. זאת משהו, הוא מפחד. המידה הזאת היא רעה. למה היא רעה? לא כי תחושת הפחד היא רעה, אלא כי תחושת הפחד מתחברת לציור לא נכון, לא מציאותי, ואז כשהאנרגיה של המידה נמשכת לציור הבעייתי, אז הופך להיות בעיה. הציור עושה את הרגש של הפחד בעייתי. אותו דבר הפוך. כשאתה נמשך לדבר שהוא קיומך האמיתי בעולם, ציור שהוא קיום, אז מידת התאווה היא טובה, כי זה קיום. אבל כשאתה נמשך לדבר שהוא בעצם הרסני, נדמה לך כטוב, מפתה אותך כטוב, אבל בעצם הוא לא טוב, הוא כאילו עניין שלילי, רק דמיון, והמידה נמשכת לדמיון הזה, זה הופכת להיות מידה רעה ומידה הרסנית. אדם מדמיין לעצמו שדבר מסוים הוא טוב, הוא רוצה אותו כדבר שנותן חיים וקיום, אבל הדבר הזה הוא בעצם הרסני. אז הבעיה היא לא באנרגיה הנמשכת, שזה נקרא עצם המידה, אלא בציור המוטעה, או המוטעה כוונה שהוא לא נכון, שגורם לך להימשך לדבר הזה. לכן, עיקר העבודה של תיקון המידות, זאת אומרת, לתקן את המידות, זה בעצם ליצור ציור אמיתי של המציאות. כי יכול לדעת איך המציאות נראית באמת. כי אם אתה רואה תמונה אמיתית ובהירה של המציאות, אז המידות שלך נמשכות באופן טבעי אל אותו דבר, לאותו דבר טוב. כי אם הציור הוא לא נכון ולא אמיתי, אז ממילא, כיוון שאתה נמצא בציור לא אמיתי, אז המידות הופכות להיות שליליות. לא כי המידה, האהבה או הפחד היא שלילית, אלא כי הציור שנכנסת אליו זה שלילי. לכן, בעצם עיקר תיקון המידות זה בבנייה של מוחים נכונים. מוחים זה כאילו הסתכלות אמיתית על המציאות. כשיש הסתכלות אמיתית על המציאות, אז המידה מתקנת. עכשיו, ההסתכלות האמיתית על המציאות, שזה נקרא מוחים, יש בזה חלקים. יש את החוכמה והבינה, שהחוכמה והבינה זה איזה מין ראייה אובייקטיבית, מופשטת, של אינפורמציה, אבל זה עדיין לא מספיק בשביל תיקון המידה. העיקר זה הדעת, שהדעת זה מין הזדהות עם התמונה שהחוכמה והבינה נותנים. זאת אומרת, שאתה רואה את התמונה, ואתה מרגיש זאת התמונה של המציאות. אתה מזדהה איתה. כשאתה מזדהה עם התמונה של המציאות, כמו שראית אותה, לא מספיק שפעם ראית תמונה, ועכשיו אתה רואה תמונה אחרת, ואת התמונה היא כבר שכחת. התמונה היא הייתה אמיתית, אבל השארת אותה באיזה מקום רחוק, שכחת אותה, עכשיו התמונה האחרת, שאיתה אתה מזדהה, זה תמונה אחרת. אז ודאי שהמידה תהיה לפי התמונה שעכשיו אתה מזדהה איתה. אלא תיקון אמיתי של המידות זה שהתמונה האמיתית תישאר מזדהה איתה. כמה שאת יותר מזדהה עם התמונה האמיתית, ככה המידה מתקנת. למה ההקדמה הזאת היא מאוד חשובה? כי כשאנחנו הולכים ללמוד את שער הביטחון בחובת הלבבות, שער הביטחון זה בעצם ציור מופלא. של איך, איך רואים, זה פשוט ציור שהוא מצייר לנו, איך אדם רואה את העולם, את הזולת, את המאורעות, כל מה שקורה, איך צריכים לראות את זה בצורה אמיתית. זה ציור. עכשיו, אם אדם קורא את הציור הזה, לומד אותו פעם אחת, אז בזמן שהוא רואה את הציור, זה ודאי ייתן לו את מידת הביטחון האמיתית, לא ביטחון על עצמו, לא ביטחון על האגו שלו, אלא ביטחון אמיתי שייתן לו באמת, כמו שנלמד בו, את הרגיעה ואת היכולת האמיתית לפעול בעולם עם כל מה שיוצא מזה. אבל אם הציור הזה, שהוא יראה אותו, הוא יישאר כציור של אינפורמציה, הוא לא ימשיך לחשוב ולצייר אותו, ממילא המידות, מידת הפחד, או הפוך, מידת הביטחון, תתלבש שוב במקום לא נכון. זאת אומרת, שוב תיכנס איזה מין ציור שהוא יכול להזיק לי והוא מאיים עליי וכו', כל מיני דברים אחרים, שאנחנו נשלול אותה כאן בצורה מאוד ברורה, מה שרבנו בחיי יסביר לנו. אז בעצם אנחנו צריכים כל הלימוד בשער הביטחון וחובת הלבבות, זה פשוט קודם כל להיכנס לציור הפנימי האמיתי של המציאות. כמו שמובא בתורה, ואנחנו גם נלמד, נתאים, את מה שנובע פה בחובת הלבבות, למה שמבואר בחסידות ובקבלה. אנחנו ננסה, נשתדל להראות את איך הציור שהוא מצייר לנו פה רבנו בחיי, זה בעצם ציור שמבטא את את התפיסה היותר עמוקה של המציאות. ואחרי שאדם יראה את הציור הזה, בשביל זה שתלמדים את הדברים בפנים, בעצם העבודה העיקרית זה לשנן אותו, לחזור עליו. כל הזמן במחשבה לראות את המציאות מתוך הציור הזה, ואז זה באמת יקנה לאדם, כמו שכתוב כאן, את הדבר הכי חשוב לכל התחומים בחיים. בעזרת השם, כשאנחנו נלמד את כל הפרטי פרטים של הפתיחה, אנחנו נראה שרבנו בחיים מסביר שהציור הזה, אותו מידת ביטחון אמיתית, היא המפתח לכל התעלות רוחנית, לכל הצלחה גשמית, להתמודדות עם כל סוגי בעיות, להתמודדות עם כל מיני סוגי מצבים. באמת רואים, גם רואים במכתבים של הרבי, שהרבי מפנה למאמר הזה, בכל מיני סוגי בעיות. אדם מתלבט בעסקה והוא לחוץ, הרבי אומר לו תלמד חובת אבות. אדם, יש ילד שהוא מתרגש יותר מדי ומגמגם, הרבי אומר תלמד חובת הלבבות. המון מכתבים שכולם נועדו לתת לאדם, כאילו דווקא גם זה, כל מיני דברים שהוא צריך לחוות נכון את המציאות, הרבי מפנה לכאן, בגלל כמו שאמרנו שזה הציור היותר יפה, היותר שלם, היותר מתאים לציור של פנימיות התורה. עכשיו זאת ההקדמה, שבעצם כמובן בהקדמה הזאת אנחנו רוצים שנבין, שבעצם מי שרוצה באמת לעשות עבודה אמיתית עם עצמו, ולעסוק עבודה עם הדבר הזה, זה בעצם לעשות עבודה עם הדבר הכי חשוב, במודעות הפנימית שלנו, וכל ההתמודדות שלנו עם העולם, כל ההתמודדות שלנו עם עסקים, המון דברים בעולם, המון עניינים של בעיות, ההתמודדות היותר נכונה באה מתוך המקום שמבטא את הציור הזה. אז מי שרוצה שזה באמת ישפיע עליו, ייתן לו את הכוחות להתמודד נכון, ומאל גם שבעיות יוכלו להיפטר בצורה נכונה ואמיתית, הוא חייב פשוט קודם כל ללמוד את הכל, והעיקר לעבוד כל הזמן על ציור נכון, לראות נכון, שעד שהוא, זה העולם שבתוכו הוא חי. זאת המציאות שבתוכה הוא חי, ואם הוא חווה שזאת המציאות שבתוכה הוא חי, מצייר את זה, אז ממילא המידה שלו תהיה כמו שצריך. מידת הביטחון האמיתית תהיה כמו שצריך. הפרק הראשון, שאנחנו הולכים לקרוא אותו במיד, מגדיר מה זה בעצם ביטחון. מה זה מהות הביטחון? כאילו מה זה חוויה של ביטחון שנדרשת מאיתנו? אחרי שהוא מגדיר מה זה ביטחון, רבנו בחיי, וגם את זה היום נקרא, הוא מסביר איך חוויית או מידת הביטחון, מתי היא פועלת גם מבחינה אנושית הכי פשוטה. זאת אומרת, מתי אתה בוטח על השני? מה התנאים שמחייבים שאתה תוכל לבטוח על השני? אחרי שהוא מלמד אותנו את התנאים הנפשיים, שכל מיני פרטים שמחייבים, שמאפשרים לנו לסמוך, לבטוח על השני, אז הוא יסביר איך התנאים האלה קיימים באמת רק אצל הקדוש ברוך הוא, ואז ממנו אנחנו בהסתכלות הזאת כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו נוכל להגיע לאותו ביטחון אמיתי, שייתן לנו את הגישה הנכונה לכל המצבים, כמו שאמרנו מקודם. קודם כל, בפרק הראשון שלנו נקרא אותו, נראה מה ההגדרה של מידת הביטחון. אשר למהות הביטחון, הוא רגיעת נפש הבוטח, והישענות ליבו על מי שבטח עליו, שיעשה לו את היותר טוב ומתאים לו בעניין שהוא בוטח בו עליו, כפי יכולתו וידיעתו את מה שמתאים לו. מה אומר רבנו בחיים? מה זה ביטחון? ביטחון, המילה הראשונה שהוא משתמש בה זה רגיעת הנפש. רגיעה. רגיעה זה הפוך מתחושת איום. אני רגוע. אני במנוחה. אני לא בלחץ. הנפש, יש מצב שהנפש לחוצה, מאוימת, ויש שהנפש רגועה. אני רגוע, אני לא לחוץ, אני במנוחה, לא מאוים. עכשיו, למה אני רגוע? הרי יש איזו בעיה שעומדת מולי. אז למה אני רגוע? אומר רבנו בחיי, ורגיעת הנפש, זאת אומרת, אולי נגדיר, האם יכולים להגיד, כי אני רגוע, כי הכל בסדר, כי אין לי בעיה, כי הכל פתור. אם הכל פתור, אני במנוחה, אין שום בעיה. עכשיו זה, כשכבר הכל פתור והכל בסדר, ואני רגוע, זה לא ביטחון. כי אני לא צריך לבטוח. הכל בסדר, ברוך השם, אני במנוחה. לא חסר כלום. אם לא חסר כלום, אני לא צריך ביטחון. המילה בעברית ביטחון, לכן אנחנו מיד נראה איך זה מוגדר פה בהגדרה, המילה בעברית ביטחון פירושו, אני בטוח על מה שעוד לא בטוח. זאת אומרת, אני בטוח על מה שכביכול לא ידוע, עוד לא בידיים שלי, עוד לא מושג. אני בטוח שיהיה בסדר, אבל עוד לא בסדר. לא, אני בטוח שיהיה בסדר. זאת אומרת, יש לנו כל ביטחון בעצם מתייחס למצב של חלל, מצב של אי ודאות, מצב שעוד הכל עוד לא פתור, ולמרות זה, אני בטוח שיהיה בסדר. עכשיו, מה זה אני בטוח? אומר רבנו בחיי, אני בטוח פירושו, למרות שהמצב עוד לא פתור, והבעיה עוד לא ידועה, אני רגוע. זה נקרא, אני בטוח. זאת אומרת, בוא, למרות שלכאורה הבעיה לא פתורה, אני רגוע. רגוע, למה? למה אני רגוע? כי אני בוטח על מישהו. אני סומך על מישהו. זאת אומרת, למרות שהמצב בפועל עוד לא פשוט, אני סומך על מישהו. אז בוא נראה את זה בלשון של רבנו בחיי, הוא רגיעת נפש הבוטח, והישענות ליבו על מי שבטח עליו. זאת אומרת, יש מישהו שאני סומך עליו. עכשיו, מה אני סומך עליו? סומך עליו במה? אומר רבנו בחיי, שיעשה לו, לא הכוונה לבוטח, את היותר טוב והמתאים לו, בעניין שהוא בוטח בו עליו. זאת אומרת, אני סומך עליו שהוא יעשה את הכי מתאים, את הכי טוב בתחום שאני כרגע צריך לסמוך עליו. עדיין הוא לא פתור לי. אז לכן אני רגוע. זאת אומרת, יש איזו בעיה מסוימת, שכמובן כל החיים זה, וכל ההתמודדות בחיים זה, כל תחומי החיים זה בעיה אחת גדולה, כל הפרטי החיים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב לא ודאי, שאנחנו יכולים להיות מפוחדים ממנו, ואנחנו, למרות שהדברים הם לא פתורים ולא פשוטים, אני סומך, אני בטוח שיהיה טוב. ולמה אני בטוח כי יהיה טוב? כי יש מישהו שהוא יעשה את הטוב, אני סומך עליו. שמה אני, מה אני סומך עליו? אני סומך עליו שיעשה, כמו שאומר פה רבנו בחיי, אני סומך עליו שהוא יעשה את היותר טוב, לא שאולי הוא יעשה לא טוב. אני בטוח שהוא יעשה את היותר טוב והמתאים לו, לא הכוונה לעצמי, בעניין שהוא בוטח עליו, כפי יכולתו, כל מה שהוא יכול, שיהיה הכי טוב, או כפי ידיעתו את מה שמתאים לו. זאת אומרת, הוא יכול, מה שהוא יכול, ומה שאני, מה שהוא יודע שמתאים, ומה שהוא יודע שטוב, הוא יעשה, ואני סומך עליו, כי מה שהוא יודע שטוב ומתאים, אז אני עכשיו רגוע, אם אני בידיים שלו, אז אני רגוע. זאת אומרת, מה ההגדרה כאן של ביטחון? ההגדרה כאן של ביטחון זה בעצם הסמכות על מישהו, שלמרות שהמצב הוא בעייתי, אני סמוך עליו, בוטח בו, שהוא יעשה את הכי טוב, לכן אני רגוע. בצורה הכי פשוטה אנחנו יכולים להפגיש, יש לך בעיה, אבל מישהו הבטיח לך, והוא יכול, והוא יודע איך פותרים את הבעיה, הוא הבטיח לך שהוא פותר את הבעיה, אז אני כבר רגוע. למה? כי הוא יפתור לי את הבעיה. אני בידיים שלו, והוא הבטיח. הוא הבטיח ואני בוטח בו, שהבעיה תיפטר. ממשיך רבנו בחיי ואומר, אבל היסוד אשר ממנו יהיה הביטחון מן הבוטח, וכאשר יעדר, לא יהיה הביטחון מצוי. זאת אומרת, אומר, התנאי, היסוד שיגרום שבאמת יהיה ביטחון. ואם התנאי הזה חסר, באמת לא יהיה ביטחון. ומה? הוא שיהיה בטוח באותו שהוא בטוח עליו, שימלא את מה שאמר ויעשה את מה שקיבל עליו. עם המחשבה הטובה עליו שגם מה שלא התנה ולא קיבל לעשות, שהוא יעשה בין דבר ובחסד. זאת אומרת, אומר רבנו בחיי, אם אני סומך על מישהו, אני רגוע, אני בוטח בו, אבל הוא לא יעשה. ובאיזה מקום בתוך הלב אני יודע שהוא הבטיח לי, ואולי הוא גם יכול, אבל הוא לא יעשה מסיבה כזאת או אחרת. אז מה חוזר אליי באותו רגע? הפחד, אני לא יכול להיות בטוח עליו. זאת אומרת, הביטחון מתנה שבאמת אתה בוטח וסומך לגמרי על מי שבטחת בו, שהוא יעשה את הטוב, ויעשה את מה שהוא הבטיח. ואז אני בוטח בו. כי אם אני מכיר אותו מסיבה כזאת או אחרת, או יש מתעורר בתוכי חשש, שהוא מחלק הבטחות. אבל הוא לא מתכוון למקיים את ההבטחות. איך אני יכול לבטוח בו? אפילו שהוא עכשיו אמר משהו. אז מה? אמר. או אולי הוא מחלק הבטחות והוא רוצה לקיים אותם, אבל הוא פשוט לא מסוגל. אז אם הוא לא מסוגל לקיים אותם, אז בסוף מה יכול לקרות? שאולי הוא לא יהיה מסוגל. ואז איך אני אבטוח עליו? אז אני אשאר בלחץ. הוא יהיה מסוגל או לא יהיה מסוגל? הוא בטח רוצה. אבל יהיה מסוגל או לא יהיה מסוגל? זאת אומרת, ביטחון, אומר רבינו חיים, הוא מבוסס על זה שיש לך את התחושה הפנימית שוודאי אותו אחד ששמחת עליו, ולכן אתה באמת רגוע, כי זה הביטחון. ביטחון זה אני רגוע, כי זה בידיים שלו, אני שמחתי עליו, שאותו אחד שאני שמחתי עליו, יעשה את מה שהוא הבטיח, את אותו טוב, יעשה את אותו טוב, אומר רבינו בחיי, ואני אקרא שוב את המשפט הזה, אבל היסוד אשר לא יהיה ביטחון מן הבוטח, וכאשר יהיה הדר לא יהיה ביטחון מצוי, הוא שיהיה בטוח, באותו שהוא בטוח עליו, שימלא את מה שאמר, ויעשה את מה שקיבל עליו, עם המחשבה הטובה עליו, שגם מה שלא יתנה ולא קיבל לעשות, שיעשה בן דבר בחזר. זאת אומרת, ביטחון אמיתי בא, שאתה יודע שהוא יעשה אפילו יותר ממה שהוא אמר. שהוא יעשה, שהוא יעשה יותר ממה שהוא אמר, יעשה יותר ממה שהוא הבטיח, אפילו שגם לא מגיע לי, הוא גם יעשה. אם אתה, יש לך מישהו כזה, שאתה רגוע, הוא הבטיח, ואתה סומך עליו, שהוא יעשה, אז אתה נשאר רגוע, כי הוא יעשה, אתה בטוח, את מה שהוא אמר. אז למה אתה רגוע? אתה רגוע, כי אתה בידיים שלו. והוא יעשה את מה שהוא הבטיח, לא יכול להיות אחרת, ויותר מזה, גם מה שהוא לא הבטיח, גם יהיה. הרבה יותר טוב מזה. אז, ודאי במצב כזה, יש ביטחון. עכשיו פה, רבנו בחיי צריך הכל להגדיר לנו מה זה ביטחון. אז בואו נחזור פה להגדרה. הביטחון זה רגיעה, אני רגוע, כי אני בידיים של מי שיפתור לי את הבעיות. וכיוון שאני בידיים של מי שיפתור את הבעיות, אני לא דואג מהבעיה. כי הוא יפתור אותם, ואני בטוח שהוא יפתור את הבעיות. כי אם אני לא בטוח שהוא יפתור את הבעיות, אני לא יכול לבטוח. אני בטוח שהוא יפתור את הבעיות, ולכן אני בעצם רגוע בנחת, כי אני עכשיו בידיים שלו. ביטחון כזה יכול להיות גם בין בני אדם בתנאים מוגבלים. אבל אומר רבינו בחיי, וזה בעצם עכשיו הפרק הבא, פרק שני, מה התנאים שיגרמו לי לבטוח על מישהו. ואם יחסר משהו, אני לא יכול לבטוח בו. אז הוא מונה לנו שבעה תנאים, שבע סיבות, שעל ידם, על ידי השבע סיבות האלה, אם הם מתקיימים, אני יכול לסמוך על השני, אבל אם הם לא מתקיימים, אני לא יכול לסמוך עליו. אז קודם כל, רבנו בחיי מתאר לנו איך זה בין בן אדם לבן אדם. טבע אנושי, אמיתי, מתי יש ביטחון. אחר כך הוא ייקח את הדברים האלה, יגיד שבאמת בבני אדם אי אפשר, אף אחד לא יכול לקיים את הסיבות האלה באמת, אבל מי שבאמת מתאים לזה, זה רק הבורא, ולכן ביטחון אמיתי זה רק על הבורא, כמו שנראה מיד. אומר רבנו בחיי כך, אבל הסיבות, אני קורא פרק שני, עמוד קוף למד, אבל הסיבות אשר בהם ייתכן הביטחון מן הבוטח על נבראים. הם שבע. זאת אומרת, אם אני בוטח על אחד מהנבראים, על איזה בן אדם, כדי שאני אוכל לבטוח בו צריך שבע סיבות. כי אם לא קיימים השבע סיבות האלה, אני לא יכול לבטוח בו. מה הם השבע סיבות? האחת, הרחמים והחמלה והחנינה והאהבה, כי האדם כאשר ידע על זולתו שהוא מרחם וחומל עליו, בוטח בו, ונפשו מרגעת עליו במה שיטיל עליו מענייניו. אומר רבנו בחיי, כדי שאתה תוכל לבטוח על מישהו, אתה צריך לדעת שהוא אוהב אותך, הוא מרחם עליך, הוא חומל עליך. עכשיו, אם הוא אוהב אותך, חומל עליך, מרחם עליך, אתה אומר, אני רוצה לסמוך עליך, אז אתה יכול לסמוך עליו, אומר, זה לא רק, זה לא מספיק, אבל בלי זה זה לא עובר, כי אם הוא, בוא נעשה לחשוב הפוך. אם הבן אדם הזה, שאני עכשיו רוצה לסמוך עליו, הוא לא אוהב אותי, הוא רוצה את רעתי, הוא רחוק ממני, הוא רוצה להזיק לי, איך אני יכול לסמוך עליו? הוא בדיוק הפוך. זאת אומרת, מתי אני יכול לסמוך עליו? כשאני מרגיש שהוא אוהב אותי, מרחם עליי, ומלא רוצה את טובתי. בגלל שאני יודע שהוא רוצה את טובתי, אני יכול לבטוח בו. עכשיו, אומר פה רבנו בחייו, עכשיו צריך להבין כאן לעומק של הדבר. זאת אומרת, ביטחון נובע מתחושה שהשני אוהב אותך, קודם כל. אם התחושה, שאם אתה לא מרגיש שהשני אוהב אותך, אתה לא יכול לבטוח בו, ולכן מבואר בספרי הקבלה, זה מובא בראשית חוכמה, שמביא, שבעצם כל מידת הביטחון נובעת מאהבה וחסד. זאת אומרת, כשהשני אוהב אותך, וממילא אתה אוהב אותו בחזרה, כמים הפנים לפנים, אז אתה יכול לבטוח עליו. כי עצם האהבה כביכול מאפשרת, כי אם הוא לא אוהב אותך, עוד פעם, כמו שתיארנו מקודם, אם אין, האהבה מרגיעה אותך. כמו בצורה הכי פשוטה, כשאתה בידיים של מי שאוהב אותך, למה אתה רגוע? כי מה הוא יעשה לך אם הוא אוהב אותך? הוא יעשה לך טוב. אז לכן, כיוון שהוא אוהב אותך, אז אתה רגוע. ואם אתה יודע בדיוק הפוך, אם אתה בידיים של מי שלא אוהב אותך, אז מה יקרה אז? עצם זה שאני, הוא לא עשה לי כלום, אבל עצם זה שהוא לא אוהב אותי, אני ישר כל הזמן בחרדה, מתי תבוא המכה. כי הרי הוא לא אוהב אותי, אז הוא רוצה את רעתי. אז כיוון שהוא רוצה את רעתי, אז לכן אני לא יכול לבטוח. אז לכן, המידה הראשונה אומר רבנו בחיי, שכדי לחוות ביטחון בעולם, אתה צריך לבטוח על מישהו ולדעת שהוא אוהב אותך. זה אופן מסוים של רחמים. מה ההבדל בין רחמים לחמלה? אני לא יודע. ממשיך רבנו בחיי ואומר הלאה. והשנית. שאם אהבתו אותו, ידע שהוא לא יתעלם ממנו ולא יזניח את צרכיו. אלא ידע שהוא משתדל ודואג לכך. כי אם לא, יתברר לו זה ממנו, ייתכן, לא ייתכן שיבטח עליו מחמת ידיעתו את התעלמותו והתרשלותו בצרכיו. וכאשר יתקבצו לבוטח במי שבטח עליו, שתי הנקודות הללו, כלומר עוצם רחמנות עליו וחוזק ההשגחה בענייניו, יבטח עליו בלי ספק. אומר רבנו בחיי כך, יש מצב שמישהו אוהב אותי, אבל, אז לכן מצד האהבה אני יכול לבטוח בו, כמו שאמרנו מקודם. אבל יחד עם זה, אני יודע שהוא לא בדיוק, למרות שהוא אוהב אותי, לא בדיוק מסתכל על מה שאני עכשיו צריך. הוא אוהב אותי, אבל למרות שהוא אוהב אותי, הוא כרגע לא עסוק להשגיח עליי. מה זה להשגיח? כי יכול להסתכל, ולא אכפת לו לגמרי לפרטי פרטים במה שעובר עליי, מה העניינים שאני צריך. אז אמנם אני בוטח בו, כאילו יש מקום לביטחון כי הוא אוהב אותי, אבל אני אומר, אבל עכשיו הוא לא, למרות שהוא אוהב אותי, הוא לא רואה אותי כרגע. הוא עכשיו לא משגיח, הוא עכשיו בבני אדם, אפשר לתת למשל, כדי להמחיש את זה, כדי איך זה בבני אדם, הוא באמת מאוד מאוד אוהב. אבל הוא לא פה, הוא שם. אז אם הוא פה, שם, והוא לא פה, אז הוא לא מה שקורה איתי פה. אז איך הוא יכול לעזור לי במקום עכשיו? איך אני יכול לסמוך עליו פה אם הוא לא פה, הוא שם? אז מה אם הוא אוהב אותי? זאת אומרת, כדי שאני אוכל לבטוח בו, אז אני צריך שהוא יאהב אותי, כי בלי אהבה אני לא יכול לבטוח, עיקר הביטחון זה אהבה, אבל מצד שני, אני צריך שהוא יהיה פה לידי, יראה את מה שקורה איתי, כדי שיוכל לטפל בעניינים, שעליהם אני בוטח. ממשיך רבנו בחיי הלאה. השלישית, שיהיה אותו שבטח עליו חזק, בלתי מנוצח נגד רצונו, ולא יימנע בעדו מונע מלמלא צרכיו. לפי שיהיו חלש, לא ייתכן הביטחון עליו, אף על פי שנתבררה חמלתו והשגחתו, מחמת הימנעות הדברים ממנו על הרוב. וכאשר יתקבצו בו שלושת הדברים האלה, יהיה הביטחון עליו יותר חיובי. מה אומר רבי יוחאי? אומר רבי יוחאי, צריך אבל עוד תנאי. הוא אוהב אותי והוא פה לידי. אבל אם הוא משגיח עליי, אבל אם הוא חלש, הוא מאוד אוהב אותי, הוא מאוד אוהב אותי, והוא פה לידי, אבל לידי נמצא איזה גיבור נורא, שרוצה לפגוע בי, אז הוא רוצה, אבל הוא לא יכול. אז מה עוזר את האהבה שלו? ומה עוזר שהוא לידי ומשגיח עליי? זאת אומרת, הוא חלש. אז מלך, כדי לבטוח במישהו, לא מספיק שהוא יאהב אותי וישגיח עליי, הוא צריך גם להיות מסוגל, חזק, ששום דבר לא ימנע ממנו. ואם הוא לא חזק, ורבי יום בחיים מגדיר אותו בלתי מנוצח נגד רצונו, כי כל מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. כי אם, לפחות בתחום הזה שעכשיו אתה בוטח עליו, כי אם הוא לא מסוגל, אין לו כוחות, אז אני לא יכול לבטוח עליו. עכשיו, מה יקרה, אומר, מה יקרה שאני יודע שהוא לא מסוגל? אז בגלל האי מסוגלות שאני לא יכול לבטוח עליו. לא בגלל שהוא לא אוהב ולא איתי. אז לכן זה תנאי שלישי שיאפשר את הביטחון, זה אותו ידיעה שהוא מסוגל. ממשיך רבנו חיי ואומר, והרביעית, שיהיה אותו שבוטחים עליו, יודע אופני תועליות זה שבוטח עליו. ולא ייעלם ממנו מה שמתאים לו במסתריו ובנגלהו, ומה שיש בו תקנות מצבו. לפי שכל זמן שאינו יודע זאת, לא תירגע הנפש הבוטח עליו מחמת כך. אומר רבינו חייב, צריך בעצם עוד תנאי. נגיד שהוא אוהב אותי, ומשגיח עליי, ומסוגל, כל מה שהוא רוצה הוא יכול, אבל הוא חושב בטעות שטוב לי משהו שהוא לא טוב לי. או הוא לא יודע באמת מה טוב לי. אם הוא לא יודע באמת מה טוב לי, אז איך אני יכול לפתוח עליו? עכשיו מה חסר לי פה? לא חסר לי ביכולת שלו, ולא חסר לי באהבה שלו, ולא חסר לי שהוא לידי. חסר מה? בידיעה שלו מה באמת טוב לי. אז כדי לפתוח על מישהו, אני צריך לדעת שהוא יודע באמת מה טוב לי. הכי טוב, רק אם הוא יודע מה טוב לי, אני יכול לסמוך עליו. כי אם הוא לא יודע מה טוב לי, אז איך אני אסמוך עליו? ממשיך רבי לו בחיי עליו, זה עדיין לא מספיק. והחמישית, וכאשר, הוא מסכם, וכאשר התקבצו לו בו, הידיעה בתועלתיו, שהוא יודע מה טוב, והיכולת אחר כך, וחוזק ההשגחה בו, והחמלה עליו, יחזק ביטחונו עליו בלי ספק. והחמישית, זה אולי פחות היינו מצפים, שיהיה זה שבוטחים עליו, מסורה לו לבדו הנהגת הבוטח עליו, מראשית היותו והתפתחותו, וינקותו ונערותו, ובחרותו וגיל העמידה וסבתו עד סוף עניינו. כאשר יתברר לבוטח כי הוא כך, תתחייב רגיעת נפשו בו ושענו עליו מחמת מה שקדם לו עליו משפע הטובות והתועליות הרצופות, ויהיה זה ממה שגורם חיזוק הביטחון עליו. התנאי הזה, הבן לו בחיי לא אומר שזה ממש תנאי הכרחי לביטחון, זה תנאי שמאוד מחזק את הביטחון. זה נקרא חיזוק הביטחון. לא שבלי זה אי אפשר שיהיה ביטחון, אלא זה דבר שמחזק את הביטחון. אומר, מה התנאי הזה? אומר, אם אותו אחד שאני בוטח עליו, יש לי איתו ניסיון. הוא דאג לי שהייתי ילד, והוא דאג לי שהייתי נער, והוא דאג לי שאני הייתי מבוגר, והוא דואג לי שאני זקן. הוא איתי כל הזמן. אז אם יש לי איתו ניסיון מהעבר שהוא דואג לי, אז זה מחזק לי את האפשרות לבטוח בו. עכשיו, למה זה מחזק? כי כאן, פה זה עוד פעם, זה לא תנאי, כמו שאומר רבינו חיי, זה לא ממש תנאי בדבר, אבל זה דבר שמחזק. ההתנסות של הביטחון בעובדה שאותו אחד, זאת אומרת, מה התנסיתי? שהוא עזר לי בכל מיני מצבים, אז עצם זה שכבר עזר לי, הרי תמיד הביטחון יותר קל, כמו שאומרים, אורי צורה, יותר קל לבטוח במי שיש לו כבר ניסיון, מאשר במישהו שעוד אין לו ניסיון, אפילו שהוא יכול. כי הניסיון מראה לך בוודאות בתוך המציאות, שזה ודאי הוא יכול ויעשה את זה. אז אם אדם מתנסה שהוא סומך עליו, אז זה ודאי יחזק את הביטחון. אז לכן תנאי נוסף, כמה שיש לך ניסיון יותר גדול איתו, אתה תסמוך עליו יותר. תמשיך רבינו לחיי ואומר הלאה. והשישית, שיהיה עניין הבוטח כולו מסור לזה שהוא בוטח עליו, ולא יוכל אחר להזיקו ולא להועיל לו, ולא יוכל להטיב לו ולסלק ממנו דבר בלתי רצוי זולתו, כעבד הכלוא במקום סגור ברשות רבו. אם היה הבוטח ברשות אותו שהוא בוטח עליו באופן זה, יהיה יותר ראוי וצודק לבטוח עליו. עכשיו גם התנאי הזה, שאומר רבינו בחיים, אנחנו שמים לב, זה לא תנאי שמכריח את הביטחון, זאת אומרת שבלי זה אין ביטחון, כמו התנאים הראשונים, אלא זה גם שוב תנאי של חיזוק הביטחון. מה התנאי הזה? הוא אומר, אם אתה בעצם נמצא רק בידיים של זה שאתה בוטח עליו. עכשיו, מה המשל שרבינו בחיים מביא? הוא אומר, המשל זה כמו מישהו שנמצא סגור בתוך כלא, בתוך מקום סגור, בעצם אף אחד לא יכול להיכנס לשם. אף אחד לא יכול להיכנס ולהזיק לו. ואותו אחד שהוא בידיים שלו, אז יש לו את כל התנאים הקודמים. אוהב אותו ורוצה טובתו ויכול לעזור לו וכו' וכו'. אז בטח שהוא רגוע לגמרי, כי אף אחד לא יכול להקל. אבל אם אנחנו מציירים ציור שיש מישהו שיכול להזיק או יכול להועיל לי חוץ ממנו, אז התחושה שאולי עוד מישהו, אוקיי, הוא יכול לעזור לי. אבל אולי יש עוד מישהו שיכול לעזור לי, חוץ ממנו, או עוד מישהו שיכול להזיק לי, למרות שהוא יתגבר עליו, אבל אז הביטחון יהיה פחות שלם. אבל אם אני נמצא סגור, שבעצם חוץ ממנו, אף אחד לא יכול לא להועיל לי ולא להזיק לי, אז זה ודאי מגדיל את תחושת הביטחון. ממשיך רבנו חיי ואומר, הלאה. והשביעית, שיהיה זה שבוטחים עליו, בתכלית הטוב ובתכלית החסד, למי שראוי לכך, למי שאינו ראוי לו, ויהיה טובו רצוף וחסדו ללא הפוגה, לא מקוטע, לא מופסק. אומר רבינו חיים, מה התנאי השביעי? שגם הוא, כמו שאנחנו שמים לב, זה לא הכרח, אלא הגברת הביטחון, הגברת חוויית הביטחון, שאותו אחד הוא לא רק אוהב אותי, כמו שאמרנו מקודם, אלא אחד כזה שהוא תכלית הטוב, תכלית החסד, שהוא עושה טוב וחסד גם מי שלא מגיע לו, הוא רק חסד, הוא רק עושה טוב, לא רק למי שמגיע. ומה זה עוזר? כי גם אם באיזה שלב מסוים לא יגיע לי, אני לא יהיה בסדר, אני סומך עליו, כי הוא מה? כי הוא כזה שעושה טוב וחסד גם למי שלא מגיע לו. זה נקרא פה שטובו רצוף וחסדו לא הפוגה. הוא רק עושה טוב. בלי שום תנאים ובלי שום גבולות אחרים. אז ודאי שעל כזה בן אדם אתה יכול לסמוך עליו בצורה הרבה יותר שלמה. מסיים רבנו בחיי ואומר כך. הרי מי שנתקבצו, אני קורא פה בשירו השנייה בעמוד קוף למדה. הרי מי שנתקבצו בו כל אלה עם מה שהזכרנו לאל, נשלמו בו תנאי הביטחון, וחובה על כל מי שידע את זאת, לבטוח עליו וירגע עליו בנגלהו ובסתרו ובליבו ועבריו, ויתמסר לרצונו ויקבל משפטו ברצון, ויחשוב עליו טוב בכל משפטה ופועליו. אומר רבנו מיכאל ככה, אם אתה ניצב מול מישהו עם כל התנאים האלה, שהם כל השבעה תנאים, מה זה בעצם עכשיו אומר לך כלפיו? אומר רבנו מיכאל, זה אומר לך שבעצם אתה חייב לבטוח עליו. אם אתה לא בוטח עליו, משהו לא בסדר אצלך. אתה חייב לבטוח עליו, אתה חייב להיות רגוע. ואיך אתה חייב להיות רגוע? לא רק בגלוי, גם בעומק הלב, בסתרו, במיבו, אתה כאילו בפנימיות שלך, אתה חייב להיות רגוע. כי אם לא, אתה פשוט מנותק מהמציאות. הרי אתה בידיים שלו. הוא אוהב אותך ללא גבולות, הוא אוהב אותך, הוא מטיב ללא גבולות, הוא יודע מה שטובתך, הוא רוצה להטיב לך ממילא, הוא רואה בדיוק, הוא יודע יותר טוב ממך מה שקורה איתך. והוא יכול, ושוב, אתה לא בידיים של אף אחד, רק בידיים שלו. אז מה אתה עושה? ודאי שאתה חייב להיות רגוע ומסור, כאילו סומך עליו ובטוח ככה בידיים שלו. אז רבינו חייב, יש עוד עניין בזה. כשאתה יודע שהוא באמת כזה, אתה צריך להתמסר לרצונו. מה זאת אומרת להתמסר לרצונו? בעצם שיש שני אפשרויות. מה אני רוצה שיהיה ומה שהוא רוצה שיהיה. בעצם, אם אלה היחסים בינינו, אז אני צריך לרצות שמה שהוא רוצה יהיה. כי הרי הוא יודע מה טוב. והוא רוצה לעשות טוב, והוא באמת טוב. אז באמת אני צריך כביכול לצאת מהרצון שלי, שאולי הוא עכשיו מוגבל, וכאילו להיות בתוך הרצון שלו, מה שהוא רוצה. ממשיך חברו חיים אומר עליו, ויקבל משפטו ברצון. זאת אומרת, אם יש משהו שהוא עושה לך, ואלה הם התנאים, כמו שאמרנו, שהוא באמת אוהב אותך ויודע מה טובתך, אז אם הוא עושה לך דבר מסוים, אתה לא מבין אותו, צריך להגיד, טוב מאוד, אני מקבל. הרי אני בוטח עליך שאתה עושה הכי טוב. אני בוטח עליך שאתה יודע מה טוב, אתה יכול לעשות אותו. אז אני חייב לקבל את המשפט. זאת אומרת, המשפט כאן פירושו, שגם אם אתה לא מבין את ההנהגה שלו, גם אם באופן מסוים זה לא נראה לך, אתה צריך שיהיה בוטח. ומלא, מה אתה צריך לחשוב עליו? אומר רבינו מיכאל, ויחשוב עליו טוב בכל משפטיו ופעולם. אז לפעמים אתה צריך לפרש את מה שהוא עושה. איך אתה צריך לפרש את מה שהוא עושה? תמיד לפרש את זה טוב. כי איך תגיד, אולי הוא רוצה את רעתי? הרי הוא אוהב אותך, למה הוא רוצה את רעתך? אולי לא מגיע לי טוב, אבל הוא נותן טוב גם למי שלא מגיע. אולי זה לא טוב לי, הרי הוא יודע יותר טוב ממך מה טוב לך. כמו שהוא אמר מקודם. אז מלא, במצב כזה, עכשיו כאן אנחנו שמים לב לאיפה שרבינו בחיי הוביל אותנו. זאת אומרת, לא רק שאתה נמצא בבעיה, אתה צריך לסמוך, אם התנאים האלה קיימים, אתה צריך לסמוך על זה שאתה בוטח בו, ואתה חייב לסמוך עליו. לבית זה אומר רבינו בחיי, גם אם אתה לא מבין בפועל את הטוב, אין לך ברירה, אלא פשוט לבטוח שזה הכי טוב, להישאר רגוע. כי זה בידיים שלו. ואם זה לא בידיים, כביכול, אם זה באמת היה אחרת, אז זה לא היה טוב. אבל כל התנאים האלה כאילו מחייבים שכל מה שקורה איתך זה טוב. מסיים רבינו מחייב ואומר כך. כל התיאור הזה זה בעצם, כל התיאור הזה זה בעצם הסתכלות על הטבע האנושי, על הטבע כמו שרואים פה בעולם, זה מין היגיון מאוד טבעי. בכלל, כל חובת הלבבות, זה אחד הספרים היותר מדהימים, שאת כל הסודות היותר פנימיים הוא מבין מתוך הטבע האנושי. זאת אומרת, זו הסתכלות על הטבע הכי פשוט, ומשם רואים שההסתכלות על הטבע הכי פשוט, זה נקרא, גם הרבי מביא, ששם רואים מצוירת יפה האהבה הטבעית. זאת אומרת, יש משהו בטבע האנושי שמסתכלים עליו, ומשם, משם רואים את הסוד האלוקי. עכשיו זה בקמה שרבינו בחיי אומר. אומר רבינו בחיי, כאשר חקרנו על שבעת התנאים הללו, שזה בעצם הטבע האנושי הפשוט, לא מצאנו כלל בנבראים. בעצם,
הנברא, אף אחד אין לו את כל התנאים האלה. כיוון שלנברא אין אף אחד, אף אחד מהנבראים אין לו את כל התנאים האלה, אז בעצם אני לא יכול לסמוך באמת על אף אחד. על איזה בן אדם תסמוך? אולי הוא אוהב אותך, אבל מי אמר שהוא יכול? אתה סומך עליו? קרוב לוודאי שהוא לא יכול, כי הוא בן אדם. אפילו נדמה לך שהוא יכול, אבל הוא רק בן אדם, אז מחר יתבל שהוא לא יכול. הוא באמת יודע מה טוב לך? מה שאתה חושב שטוב לך, והוא יודע. אולי יש לכם טועים? מה טוב לך? בין בני אדם אי אפשר לסמוך על אף אחד, באמת. למה? כי אף אחד לא עומד בכל הקטריונים האלה. ממשיך רבנו בחיי הלאה, ואנו מוצאים את כולם בבורא יתעלה. כל התנאים האלה, כולם נמצאים בבורא, בהשגחת הבורא. ורבנו בחיי מביא לנו פה רשימה ארוכה של פסוקים, שהוא לא מביא אותם כהוכחה, רק כדי להזכיר, והוא אומר כך, הרי זה שהוא רחום על בוראיו, הרי אמרו, רחום וחנון השם. ואמר, אני לא אחוס על נמבי העיר הגדולה? מה זה כזה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא לא מרחם. שלא יתעלם שהוא משגיח על כל מה שקורה? הרי מאמר החסיד עליו השלום, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מה, יש רגע שהוא לא רואה אותך? יש רגע שהוא משגיח עליך? לא ינום ולא ישן שומר ישראל. שלא ייעלם ממנו דבר ולא ינוצח, שאין מישהו שיכול, שהוא לא ידע משהו, או שמישהו יעשה נגדו וינצח אותו? הרי אמרו, חכם לבב, הוא חכם שיודע את כל מה שקורה בתוך הלב. אמיץ כוח, מי יקשה אליו וישלם? מי יכול להיות דומה לו? ואמר לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד, ואמר השם אלוקייך בקרבך גיבור יושיע. ושהנהגת האדם בידו לבדו בתחילת ינו וראשית התפתחותו, הרי כמאמר הכתוב, הלא הוא אביך קניך, הוא השכר להיקונניך. זאת אומרת, הוא האבא שלך מההתחלה. הוא עשה אותך, הוא הכין אותך. זה מדובר על כל עם ישראל. ואמר, עליך נשמחתי מבטן. ממאי מי אתה גוזי? ממתי אתה אני איתך? מהבטן. ממאי מי אתה כבר דואג לי? ואמר, הלא כחלב תתיכני וכגבינה תקפיאני, ושאר הפרשה בתהילים. ולעניין תועלתו ונזקו אינם מסורים לאף אחד פרט לבורא יתעלה, הרי כמו שאמר הכתוב, מי אמר ותהי, השם לא ציווה? יש משהו שזה לא בא מהשם? שהשם לא ציווה אותו? מפי עליון לא תצא את הרעות והטוב? הרע והטוב לא באים מהבורא? גם הרע וגם הטוב באים רק ממנו. זה בא ממישהו אחר? ואמר יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוקנו יקום לו לה, מה שהקדוש פה אומר, זה מה שיהיה לעשות, לא משהו אחר. ואמר אכן כחציר העם, וכבר ניבר העניין הזה במאמר השלישי מן הספר הזה במה שיש בו די. ולעניין שטובו כולל בחסדו מקיף, הרי אמר טוב השם לכל, הוא רחמה מכל מעשיו, ואמר נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, ואמר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. והשכל, אומר רבנו מחייב, מחייב וריכוז שבעת העניינים הללו בבורא יתעלה בלעדי הנבראים. זאת אומרת, באמת שבעת העניינים האלה נמצאים בבורא ו... לא בנבראים. אף נברא לא נמצאים בו התנאים. אני אומר, אף נברא לא ראוי שתסמוך עליו באמת. וכאשר יתברר זה לאדם, ונתחזקה הכרתו באמיתת הבורא יתעלה, אומר רבנו בחיי, כאשר המושגים האלה שנמצאים בבורא דווקא מתבררים לאדם, יכול להיות שיש לאדם ספקות בכל אחד מהדברים האלה. כאשר ברור לו שהבורא יש בו את כל אחד מהתנאים האלה, ואדם חזקה אצלו אמיתת הבורא, אז יבטח עליו ויתמסר לו וישליך יהבו עליו. מה זה יהבו? המסע שלו. שכל המסע של העולם הזה הוא סומך עליו ולא יערער אחר משפטו. ולא יכעס על מה שבחר לו. זאת אומרת, אם הוא בחר לו משהו, הוא לא כועס. אם הוא עושה לו משהו, הוא לא מערר, אולי זה לא טוב. כמו שאמר החסיד, כוס ישועות עשה, ובשם השם אקרא, ואמר צרה ויגון נמצא, ובשם השם אקרא. אחרי שראינו כאן את התנאים האלה, שבעזרת השם בפרק הבא, רבנו מחיי יסביר את התנאים האלה יותר לעומק. עכשיו הוא רק מנה אותם. מנה אותם איך הם בין בני אדם, ואיך בעצם כל התנאים האלה נמצאים אצל הבורא. עכשיו צריך בעצם להסביר יותר לעומק את התנאים האלה, וגם נוכל להסביר בעצם כל אחד מהתנאים האלה, איזה מידה אצל הקדוש ברוך הוא מבטאת התנאים האלה, ולמה אולי זה אחרת. יש לנו כאן כמה יסודות שצריכים להבין אותם. כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא מטיב גם אם לא מגיע לי. אולי לא. אולי אם לא מגיע לי הוא יזיק לי חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא שכר ועונש. אז מה זה טובו גם אם לא מגיע לי? צריך להבין את זה. זאת אומרת, יש לנו כמה מושגים פה שרבנו מחיי מצייר אותם, שצריך להבין אותם לעומקם. מה באמת עומד מאחוריהם? מה באמת עומד מאחורי המושג הזה שהקדוש ברוך הוא משגיח ויודע את התועלת שלי? או כל מיני דברים אחרים, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהרחבה בפרק הבא, שהוא חוזר ומפרט אותם ומסביר יותר לעומק את אותם מושגים, אבל אנחנו רוצים לחזור פה לתחילת הדברים. כמו שאמרנו, בעצם, פה אנחנו רואים כבר את היסוד של המחשבה. אתה חי בתוך העולם, עובר כל מיני מאורעות. עכשיו, הציור הזה בעצם, שמקנה לך את הביטחון ואת הרגיעה, הוא בעצם נותן לך לפרש נכון את מה שעובר. קובר לך מאורה, אתה צריך להגיד, קודם כל, זה רק הבורא עשה, אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. בני אדם עשו את זה? בן אדם עשה? גם זה צריך להבין. באמת, כאילו בציור הזה בעצם מחייב אותך, שגם אם בן אדם עשה לך משהו, הרי אחד התנאים כאן היה, שאף אחד אתה ברשותו, ואף אחד לא יכול לעשות לך, לא טוב ולא רע. זה אחד התנאים שכתובים פה, וזה ציור מאוד עמוק, למרות שזה צייר לנו בפשטות, אבל זה ציור מאוד עמוק שצריך להבין אותו לעומק. אז יש כאן ציור פנימי, שאומר, כל מה שקורה, זה רק ממנו. כל מה שקורה, זה רק טוב. טוב? הכל זה אהבה. הוא יודע יותר טוב ממני, מה טוב. זאת אומרת, כל המאורות, כל הפרטים, כל הכל זה בא, ואז ממילא, באופן טבעי, כיוון שאתה בידיים שלו, כמו שהוא אומר כאן, ולא בידיים של אף אחד, כשהציור הזה הוא בהיר לך, ומפותח לך, אתה נשאר בעולם רגוע מול כל המאורעות. וברגע שהציור הזה בורח ממך, זאת אומרת, הציור שזה מין אמונה, אני משתמש בביטוי ציור, שבספרים גם הובא, שאמונה זה בעצם סוג של ציור של המציאות. אמונה זה כמו ציור פנימי של המציאות באמת, גם שזה לא גלוי מול העיניים. אז כשאדם הציור הזה בהיר לו והוא קונה אותו בתוך עצמו, ממילא הוא יהיה בדיוק מה שאומר, יהיה רגוע וסומך לגמרי על כל מה שהוא עושה לו הקדוש ברוך הוא. וממילא גם יהיה מה שעדיין לא בארנו, בהרחבה, כל מיני סוגי תועליות מאוד מאוד חזקות, שנלמד אותם אחר כך בפירוט, שרבנו בחיי אומר, אם האדם חי בתוך ציור כזה, אז הנפש שלו פנויה להתעסק במה שמוטל עליו באמת. באמת, אומר הציור הזה, יגרום לו, אותו הסתכלות פנימית על העולם, שבפועל כל מה שיעבור עליו זה תמיד יהיה טוב. בפועל, כל מה שיעבור עליו, זה תמיד יהיה טוב. לא תמיד הוא יבין את הטוב, אבל הוא ירגיש בצורה פנימית שכל מה שעובר עליו זה טוב. בגלל כמו שאמרנו, לא תמיד הוא יראה את זה בגלוי, כי החוכמה של הקדוש ברוך הוא לפעמים יותר גדולה מהחוכמה שלו, והוא יודע יותר טוב ממנו מה טוב לו. אבל התחושה תהיה, התחושה הפנימית, שכל מה שעובר עליו זה יהיה טוב. הוא ירגיש שאף פעם לא חסר לו כלום. הוא מלא יהיה תמיד שמח, כך הוא מצייר לנו בהקדמה, אנחנו נקרא את זה. הוא תמיד יהיה שמח. הוא לא יפחד מאף בן אדם, הוא לא ירגיש מאוים מאף בן אדם, כך אומר רבנו בחיי. הוא כביכול, החברות שלו, כמו שקצת דיבר, תהיה אמיתית, יש איזה משהו מאוד אידיאלי, שכשאתה נכנס לציור הזה, עד כדי כך שאפשר בהחלט להגיד, שברגע שאתה נכנס לציור האמיתי הזה, שזה כמובן הציור האמיתי של המציאות, אתה בעצם נכנס, הביטחון, זה הדבר שמכניס אותך לחיים של גאולה. זאת אומרת, יש משהו בביטחון, שבזה אתה נכנס, אתה חי כבר בתוך עולם של גאולה. ובזכות הביטחון גם הגאולה הופכת להיות בפועל. ככה חמי אמרו לנו, שבזכות הביטחון נגלו אבותינו במצרים. ככה מובא, והרבי הביא את זה בשיחות. זאת אומרת, הגאולה והחיים של גאולה הם באים מתוך הציור הזה. רק מה? אנחנו חוזרים למה שהגדרנו בתחילת הדברים, שבעצם צריך להבין את הרקע הזה. ביטחון זה לא בא בצורה כזאת שאתה אומר, בטח, תהיה רגוע, זה לא עובד ככה. יש הקדמות, יש הרבה הקדמות כאן, שאתה צריך לראות אותם, לדעת אותם, להאמין בהם. וכשאתה רואה את אותם הקדמות, ואתה עוד פעם, לא מספיק שתלמד אותם, כמו שקראנו את זה עכשיו פעם אחת, וכמו שנלמד את זה בהמשך לגבי פרטי פרטים, אתה חייב שתמיד זה יהיה ציור העולם שלך. הציור הפנימי. כאילו כמו שהקדמתי בתחילת הדברים, אם זה לא ציור העולם הפנימי שלך, אז הביטחון בורח. כי המידה ישר נכנסת לפחד, כי עכשיו הוא מאיים עליי. אותו אדם, או אותו מצב מאיים עליי. אבל אם הציור היה נכון, כמו שבאמת אתה צריך לראות את הדברים, אתה בעצם אומר, הוא לא יכול לעשות לי כלום. ואם הוא עושה פה זה רק הקדוש, כמו שאני מעט הדברים, אז מלא אין פחד. זאת אומרת, יש, הציור חייב להיות תמידי בתוכך, כמה שהוא יותר תמידי, ככה הביטחון הוא יותר תמידי. וכמובן, עוד יותר מזה, לפעמים, וזה אנחנו, זה נסיים להיום, לפעמים, אנחנו לא חיים בתוך מצב, הדברים הם בסדר, מתנהלים כשורה. כשעניינים מתנהלים כשורה, אז גם אם הציור הוא לא מספיק טוב ונכון ושלם, הוא לא מזיק לי כרגע, כי הכל כשורה. לפי ערך. אבל כשמתעוררים קשיים, בעיות, העלמות, הסתרים, מסוגים שונים, אז זה הזמן, אם עכשיו אני רואה ואני מפוחד ומאוים, והדברים הדינים רודפים אותי, מה זה הדינים? שמציאות לא ברורה, לא בהירה למה, קשיים מציקים לי, אז כתוב שהדרך להמתיק את הדינים זה להיכנס עכשיו לציור של ביטחון. זאת אומרת, עכשיו זה כביכול נדרש, כאילו המצב דורש ממך בגלל, זאת אומרת, תמיד זה צריך להיות, כי כמה שזה יהיה תמיד, אתה תחיה כמו שאמרנו, יותר בחיים של גאולה, יותר בחיים של שלמות. אבל כשהקושי מתגבר, זה הזמן לעבוד על הביטחון. ומה הכוונה זה הזמן? כאילו הזמן תובע כדי לפתור את הבעיות לעבוד על הביטחון, ולעבוד על הביטחון זה כאילו לעבוד על כניסה בציור. עכשיו כמובן, זה לא מספיק הכרת הציור לעומקו, כמו שאנחנו נלמד אותו בפרקים הבאים, אחר כך צריכים, וזה מה שרבנו בחיי יעשה, יסביר איך על פי הציור הזה מתמודדים עם מצבים שונים. ממש יפרד את זה. איך מתמודדים עם זה מול אנשים, אנשים שלמעלה ממך, אנשים שלמטה ממך, איך מתמודדים עם זה מול שונאים, איך מתמודדים עם זה מול אוהבים, איך מתמודדים על זה מה שאתה מבקש, הוא יעשה פה פירוט שלם, איך מתמודדים עם הציור הזה, על הספקות שמוטלות עליי בעבודה בעולם, בממון, בבריאות וכך הלאה, איך מתמודדים עם זה, עם דברים שבבחירה החופשית שלי, מצוות, או השפעה על אחרים, הוא יעשה כאן פירוט מאוד מפורט, רבנו בחיי, של כל, כמעט כל המצבים בעולם, שאדם עובר בעולם, של איך מתמודדים מתוך ההסתכלות הנכונה, בצורה נכונה, עם כל אחד מהפרטים. טוב, אז עד כאן זה הפרק הראשון, ואנחנו נמשיך בעזרת השם שבוע הבא.